אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להאזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם. שלום, ברוכים הבאים למפצחים השקעות, פודקאסט ההשקעות עם איתי ליפקוביץ', העומד בראש בית ההשקעות הורייזן. שלום איתי, מה העניינים?
שלום אברי, מה שלומך?
בסדר גמור, גילוי נאות, הכסף שלי הוא בהורייזן, זה לא מהווה לא המלצה ולא שום דבר, אבל צריך לדעת. היום אנחנו נדבר על כל מיני דברים שנקראים השקעות אלטרנטיביות. כל מיני נדלנים בחול, כל מיני הצעות שמישהו בא ומשכנע אותך שסבתא שלו גם השקיע בזה, ולמה לא תשים את הכסף אצלו. אז בוא נתחיל בנדלן בחול. יש המון הצעות של נדלן בחול, בתים יפים, תשואות גבוהות. האם זה עובד הדבר הזה?
אז זהו, יש לי בדברים האלה הרבה בעיות. אני פה עושה, באופן כללי רוצה להגיד שאת הפודקאסטים האלה אני עושה באמת בשביל לתת המון ערך מוסף למשקיעים. אני יודע שאצל חלק מהאנשים זה גם נושא רגיש, כי יש הרבה אנשים ששקיעו לפני איקס שנים בקרן א', בקרן כזאת, בקרן אחרת, ופתאום באים למשוך את הכסף ואומרים להם, אי אפשר, תשמעו או תבואו עוד, ובסוף זה גם הרבה פעמים מתפרסם בעיתונות באיזשהו שלב שדברים לא דברים קרו. ויש הרבה בעיות בדברים האלה, כי בסוף מדובר בעסקים פרטיים לא מפוקחים. כל קרן השקעות אלטרנטיבית כזאת, לכל קרן כזאת יש LPA, Limited Partnership Agreement, איזשהו מסמך. והרבה פעמים במסמכים האלה, שדרך אגב 99% מהמשקיעים לא קוראים אותם, מופיעים כל מיני דברים. לדוגמה, שכל הוצאה שקעו זה תהיה, תיפול עליהם. ומה זה, איזה הוצאות לדוגמה? נניח, והם צריכים לקחת...
תחזוק המאהבת בבהמאס, כל מיני כאלה.
פרסט קלאס לניו יורק, זה היום יקר, היום טיסות אלה ליקר, אין טיסות למניעה, אז פרסט קלאס כזה, למה לטוס באקונומי? אז הדברים האלה עולים כסף, או אולי נגיד עלויות הקמה, הרבה פעמים יהיו בתוך ה-LPA האלה, מה שנקרא כל מיני קוסט. עכשיו, לך תדע אם העורך דין שהקים את הקרן, באמת עלה לקרן 10 מיליון שקל להקים אותה, והאם אותו משווק השקעות פנסיוני, או בכלל אלטרנטיבי, כל מיני, דרך אגב לא צריך שום רישיון בשביל לשווק את אותם קרנות, יש כל מיני אנשים שמפיצים, בדרך כלל הם גם יגידו לך שדודה שלו השקיע, וסבתא שלו השקיע, וזה השקיע, והוא לא יגיד
ומה
לך...
ומה אתה רוצה להגיד, שהיא לא השקיעה?
אני לא יודע, אבל אני יודע שהוא לא יגיד לך כמה הוא קיבל עבור זה, שהוא רק יעביר את הטלפון ואת השם שלך לאותו גוף, יחבר ביניך, תבוא, תשתה אספרסו, ותיפרד בכסף. עכשיו, כמובן, זה לא רק נדלן, יש קרנות לנדלן, ויש השקעות להלוואות בית חברתיות, והלוואות להקמת נדלן, והלוואות לסטארט-אפים, והלוואות לתיקים של עורכי דין, ומה שאתה לא רוצה. יש היום המון המון קרנות,
כמה לדעתך, מהניסיון שלך, כמה מהאנשים שמשקיעים בדברים האלה לא יראו את כספם בחזרה, או לא יראו אותו בתנאים שהם חשבו שהם יראו אותו?
לפי מה שמתפרסם חדשות לבקרים, אנחנו יודעים, יש היום את גוגל, זה כלי נהדר, תרשום בגוגל, תרמיות, השקעות אלטרנטיביות, ותלחץ על חדשות, על ניוז, תראה את כמות החדשות, תראה את כמות הדברים שהתפרסמו, על קרנות אחד שגם הגופים המכובדים ביותר שיש, חברות גדולות מאוד, חברות ביטוח וכדומה, שאלה כל מיני קרנות אלטרנטיביות, להלוואות ולנדלן ומה שאתה לא רוצה, ואנשים באו למשוך את הכסף, אחרי 5 שנים, אחרי 3 שנים, אחרי תקופה לא קצרה, ופשוט אומרים להם לדוגמה שיש בעיה עם הכסף. עכשיו, קח לדוגמה קרן של הלוואות. קרן של הלוואות זה דוגמה קלאסית לבעיות. אז כמובן שיש פה את כל העלויות, כמו בקרנות הנדלן או בכל דבר, ואז אתה צריך, אם אתה קורא את ה-LPA, ואתה מחפש את המילים cost או fees, וכל מיני עמלות, עלויות שדברים, אז אתה תראה את כל ה... וברגע שרשום שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, אז תבין למה אתה נכנס.
יכול להיות שהם יעשו מה שהם רוצים.
נכון, כי חוץ מהמנג'מנט פי והפריפורמנס פי, כלומר דמי ההצלחה, דמי ניהול, הם גם אומרים יש כל מיני קוסט, יש הרבה קוסט. אוקיי, ואז הקוסט, ואז צריך מאוד מאוד להאמין במי שאתה נותן לו את הכסף, כי בסוף שלה מה יהיה הקוסט, ואיזה גילוי אתה תקבל על הקוסט הזה אם בכלל. ואז דיברנו דוגמה על קרן של הלוואות, שפה יש בכלל בעיה אחרת. יש פה שתי סוגי בעיות. בעיה ראשונה זה שאתה עכשיו נגיד משקיע אחד נכנס, משקיע שני יוצא, המשקיע החדש קונה את החלק של המשקיע יוצא בתיק הלוואות. והרבה פעמים הרי זה לא בורסה, שבבורסה אותם האיגרות חוב, נגיד אותם הלוואות שבסחרות, אם נגיד יש באיזה חברה בעיה, אז אתה רואה את האיגרת חוב הערך שלה נופל, ואז אתה יודע שיש סיכוי שיפסד את הכסף. בקרנות של ההלוואות, בכולם בלי יוצא מן הכלל, מהטובות לרעות לבינוניות, בכולם יש כאילו איזה ועדה שהיא לא מפוקחת, לא גורם חיצוני, לא רשות ניירות ערך, לא אף אחד, שאומר, וואלה, הלוואה טובה או לא טובה. גם הרבה פעמים אותו לווה, שלא מחזיר לקרן הלוואה, מגלגלים לו את ההלוואה לתקופה נוספת או לאיזה, אין בעיה שאתה לא תחזיר, מקסימום אנחנו נותנים לך הלוואה חדשה, אפילו עם ריבית יותר גבוהה, והקרן כביכול ממשיך להיות בצועה. למה? כי מספיק שאותו אחד משלם לך את הריבית ולא מחזיר לך את הקרן, אפילו הכל בסדר. ובבורסה, כמובן, דברים כאלה לא היו עוברים כמו שצריך, כי חברה יש בעיות, אז המחיר נפל. ואז מתי מתחיל להתעורר הבעיות? שבעצם יש יותר פדיונות מאשר יצירות באותם קרנות, שאין מי שיקנה את התיק הלוואות החדש, ואז הקרן אומרת למשקיעים, אנחנו לא יכולים עכשיו להנזיל אותך, אנחנו לא זה, תבוא עוד שנה, תבוא עוד שנתיים, נראה מה יהיה. ואז אנחנו מתחילים לראות שיש בעיות בתיק הלוואות הזה, שבעצם לא שוארך ההלוואות הבעייתיות כלפי מטה, כי בעצם מי שמציג את השיירוך אין לו אינטרס להציג, כי הוא מוכר את ההשקעה והוא רוצה להראות לך תשואה כל חודש גבוהה, אז הוא לא יגיד לך שההשקעה הפסידה. בבורסה אין דברים כאלה. הלוואה לא טובה, איגרת לא טובה, הנה, גוף לא פושט רגל, נוחי, לא כל מי שילווה בבורסה ולא זה, ישר האיגרת נופלת בבורסה, אז אתה ישר יודע.
אני, ההשקעות בנדלן הם אלה שהכי מושכות את תשומת ליבי. תמיד אני כמעט בא לי לקנות את הבית הזה בבוסטון או בבוסניה. או איפה שלא יהיה, כן? התשואה מובטחת, הכל בסדר. איפה אני יכול ליפול שם?
קודם כל, אם מישהו מבטיח לך תשואה, זה הטריק הכי קל להפיל אותך. אתן לך דוגמה. נגיד, ואני ואתה רוצים למכור למישהו ביוון נדלן. הרי הבן אדם בנדלן ביוון לא מכיר את השוק פה, ואנחנו נבוא, סתם דוגמה, נקנה לו דירה בדרום תל אביב, ונראה לו מחירים של צפון תל אביב, אוקיי? ונמכור לו את הדרום תל אביב בחיר של צפון תל אביב, ונבטיח לו שנתיים, שלוש תשואה מובטחת. איך? ניתן לו שכירות. עכשיו בוא נגיד אם לקחנו דירה ביוון, ששווה 300 אלף יורו, סתם דוגמה, ומכרנו אותה ב-500 או 600 אלף יורו, אוקיי? אז אני אתן לך חזרה מזה 50-60 אלף יורו בתשואה מובטחת בשכירות שתקבל. טריק מאוד פשוט, ועושים את זה, כל מיני כאלה שמשווקים נדלן וקרנות נדלן, זה טריק ידוע מראש, ושבעצם משלמים לך מהכסף שלך.
כולם עושים את זה? רובם עושים את זה? יש העושים את זה?
יש העושים את זה בוודאי. אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל אתה יודע, זה משהו שאפשר לעשות.
אז מה, לא לגעת בנדלן בחול?
תגל, נדלן בחול, יש לך דרך הרבה יותר פשוטה להיחשף אליו, מאשר בקרנות האלטרנטיביות. צריכים להבין שברגע שיש שם עלויות מאוד מאוד שמנות, אז יהיה קשה להם לעשות את הרווחים אולי שיצדיקו את אותם עלויות. ולעומת זאת יש נגיד חברות נדלן שנסחרות בבורסה או קרנות ריט, אנחנו נדבר על זה בפרק אחר שהולך לדון קצת יותר בנושא של קרנות נאמנות, אבל באדם שרוצה נגיד להשקיע בדירות בארצות הברית, אם הוא לא הולך בעצמו וקונה דירה בארצות הברית, יכול לקחת קרן ריט, שיכול לראות מהדוחות הכספיים המבוקרים שלה, בדיוק מה ההוצאות שלה, מה דמי ניהול, כמה המנכ״ל שלו לוקח מזכורת, כמה התפוסה שלהם, והכל מפוקח על ידי הרשות.
אבל אין לו בית לבוא לראות, להגיד זה שלי.
זהו, אז גם בקרנות אין לך באמת בית. אתה יודע, אתה לא קונה, אתה קונה חלק מאיזשהו קרן נדלן, אתה לא קונה את הבית. אבל אם כבר החלטת, דרך אגב, לקנות בעצמך דירה או בית להשקעה בארצות הברית, באירופה, לא משנה איפה, כמובן אתה יכול לעשות את זה. אבל גם פה אני יכול לתת לך מהניסיון שלי, כמי שפעם היה משקיע בעצמו בדירות בהונגריה, בבודפסט, בזמנו הייתי קונה דירות, ב-2010, ששוק הדירות שם התרסק, והיו מחירים מאוד אטרקטיביים, אז הלכתי וקניתי קצת. אבל עשיתי את זה במישרין. וגם שאתה שמה, אם אתה שהולך שם גם עם מתווכים, באותו בניין יכול להיות דירה, ינסו לעבוד עליך ומכור אותה ב-30%, 40% יותר מדירה אחרת, ובכל רחוב הפערי מחיר הם גדולים מאוד, וברגע שאתה יודע, אין חוק הגנת הפרייר בנדלן. כלומר, אם קנית דירה במחיר גבוה מאוד ממה שהיא אמורה לעלות, זה הפסד שלך, ולכן כדאי שתחקור היטב את הדירות, ואם אתה רק הולך פה על איזה מתווך, או זה, אתה יודע, בסוף הרבה פעמים יש פה בעיה, שהמתווך מצד אחד רוצה, מיוחד באירופה דרך אגב, שגם אין הרבה רגולציה בכל מיני מזרח אירופה וזה, יכול לבוא המתווך, להגיד לך, אפילו אני יותר חזה בלי דמי תיווך, רק שהוא מקבל מהצד השני, עוד איזה סכום לא קטן, והוא מוכר לך דירה במחיר מופקע. ולכן זה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין אותו לפני שעושים עסקאות במקומות.
צריך להכיר את השוק המקומי כדי לקנות דירה? חד משמעית. עדיף בסוף לקנות בארץ?
קודם כל, שוק הנדלן בארץ היה יותר טוב מכמעט כל שוק נדלן בעולם ב-30-40 שנה האחרונות. אני חושב שלא צריך לרוץ רחוק באמת לעולם שיש לך שוק נדלן בארץ לעומת העולם. צריך לזכור שלישראל יש דווקא מאפיינים באיזשהו מקום גם עוטפים על מקומות אחרים, כי בארצות הברית או באירופה יש הרבה שטחים, כך מקום כמו פורטוגל, לא יודע אם ביקרת שם, אבל אתה יכול לראות שיש שם שטחים בלי סוף, אבל אתה הולך במדינת ישראל, ואין לנו הרבה שטח לבתים פרטיים או לזה, אז בסוף זה ביקוש והיצע נדלן.
אני מבין שבכלל הפורטוגלים עכשיו מבינים שהם עשו טעות גדולה עם הפתיחה של המדינה שלהם להשקעות חוץ, והפורטוגלים עצמם לא מסוגלים לקנות בתים, כך קראתי השבוע, בגלל העלייה, ולכן אני מניח שצפויות שם ההתפתחויות לא טובות. בכלל כל אירופה, וגם אמריקה, יש שם יותר מדי גורמי סיכון כרגע, יש יותר מדי התפתחויות חברתיות, פוליטיות, שלך תדע לאן זה ייקח, לא?
קודם כל זה נכון, אבל כך, לא נלך רחוק עד אירופה, בוא נלך לאירופה הקרובה אלינו, לקפריסין. הרבה משקיעים שקנו שם, בנו בתים שם, ודירות, וכולם בנויים על איזשהו אלמנט, אוקיי, אז קיבלו את ה, אולי, אתה יודע, את ה, להיכנס ל-EU ככה, אולי דרכון, תלוי כמה השקיעו, אבל הרבה בנו שם בתים ודירות שלא בהכרח יש מספיק כפריסאים שצריכים את כל הדירות והבתים האלה. כלומר, זה נחמד. עכשיו, כמובן, זה לא עסקה כלכלית, שאתה קונה בית ובא לחופש שם שבועיים בשנה, ומשלם החזקה של הבית, ואתה יודע, בתים ליד הים, גם יש יותר
קורוזיה.
קורוזיה, ויש עלות תחזוקה גבוהה, אז זה לא בהכרח בסופו של יום יוצא לך טוב, זה נחמד בפסיכולוגיה, יש לי בית לנופש, אבל שורה תחתונה כעסקה כלכלית.
נגיד, אבל בוא נגיד את האמת, היום ישראלים מחזיקים בתים בכל מיני מקומות בעולם, לא רק לנופש, אלא גם בתור איזשהו סוג של ביטחון.
כן, גם מחזיקים השקעות בכל מיני מקומות בעולם, גם פיננסיות. יש חשבון, יש לי הרבה לקוחות פתחו בהחלט תיקים בחול, בגלל הפחד הפסיכולוגי. גם בארץ המשקיעים, נגיד, גם בתיקים אצלנו, חלק גדול מהחלק המנייתי, בכלל אנחנו לא משקיעים בשוק הישראלי. אז בהחלט ישראל משקיעים ישראלים ומשקיעים בכל העולם.
וזה ביטחון בעיניך להשקיע בעולם, או שמספיק...
בהשקעה מנייתית, אני חושב שהמניות הגדולות והחברות הגדולות בארצות הברית הם לא פה, ובחלק המנייתי אנחנו בהחלט מעדיפים יותר בדרך כלל את השוק העולמי. שוק האגרות החוב, אנחנו אוהבים את השוק המקומי כשוק מצוין שנותן ריביות גבוהות ביחסית לסיכון סביר.
למה אנשים בכלל מרגישים לא בטוחים בשוק ההון והולכים להשקעות אלטרנטיביות? בגלל הכמיהה של כולנו למשהו אלטרנטיבי, לרפואה אלטרנטיבית, לכל דבר אלטרנטיבי, או כי שוק ההון לא נותן מענה מספיק טוב?
היה תקופו, היה הרבה שנים שהריביות בכל העולם היו אפס, ואז באו וסיפרו לאנשים על כל מיני מעשיות. ובסוף המעשיות האלה התגלו כ, אתה יודע, כחלום בלהות בהרבה מהמקרים. שאחרי 4-5 שנים אתה בא למשוך את הכסף, ואומר לך, כל התשואה היפה על הנייר לא קיימת. אז כן, אז קודם כל הריבית האפסית שהייתה בכל העולם פמפמה את אותם השקעות. היום שכבר בשוק ההון רואים ריביות, היום איגרת חוב של חברה ממוצעת בישראל נותנת תשואות של 7%, אז כאילו זה כבר ריביות של המשקיע הסביר, אומר, אוקיי, זה נהדר לי, אבל אז בפעם שהריביות על הנייר של איגרות החוב היו נמוכות, או הפקדונות היו אפסיים, אז היו מפתים ככה את האנשים לקחת את אותם סיכונים. אני מניח שאותם משקיעים שהתפתו לאותם השקעות, לא, א', לא הבינו אותם, לא הבינו שאין פה באמת פיקוח, אין פה בעצם רגולציה. מספרים להם על כל מיני נאמנים כאלה ואחרים לכסף, רק שהעבודה של הנאמן זה לא לבדוק כמה, מה עלויות, כי אם המשקיע ב-LPA של הקרן השקיע והוא חתום על, על ההשקעה, הוא הצטרף להשקעה וב-LPA רשום שמגיע להם לקחת כל מיני עלויות וזה, אז נאמן אומר בסדר שיקחו.
אדם שהולך לקנות נדלן בחול, מה צריך להקפיד?
קודם כל, אם אתה כבר קונה נדלן בחול, אז אמרתי, יש שתי אפשרויות שהם לא במסגרת אותם כל מיני קרנות. אחד, יש לך קרנות שנסחרות בשוק ההון, קרנות ריט, או להשקיע בחברות של נדלן, ויש את זה בכל התחומים, איזה משרדים, מגורים, תעשייה, משרדים להייטק, יש הכל. דאטה סנטרס, יש הכל. זו אופציה אחת שהיא, דרך אגב, האופציה בדרך כלל הטובה, כי גם זה השקעה נזילה, מפוקחת וכדומה. אופציה נוספת, כמובן, זה ללכת לקנות בעצמך נכס בחול בעצמך. האופציה הזאת היא טובה אולי שאתה קונה הרבה נכסים או כמה נכסים, כי כשאתה הולך, קונה איזה בית אחד, צריך בסוף לזכור שאתה צריך להגיש דוחות מס במדינה שהשקעת בה, פה אתה צריך כל מיני עלויות, לדווח לרשויות המס בארץ, לרשויות שם, בסוף זה עורכי דין, רואי חשבון, עלויות, האם בסוף בשביל הסחירות מדירה אחת, האם זה סופג את כל העלויות האלה? אני לטעמי לא.
וואלה. אוקיי, אז לבטל את העסקה הקטנה שחשבתי לעשות?
אתה מדבר על
על הארמון הזה שחשבתי בצרפת לרכוש לאחרונה.
לא הגסטאוס בתאילנד?
זה נשמע טוב, אתה יודע מה? עכשיו כשאתה מדבר על זה, אולי לנהל גסטאוס בתאילנד מתאים לי. ליומיים, ואחר כך אני אברח. טוב, רק אני שואל לסיום. אנשים אומרים, בסדר, זה פודקאסט ממומן, נכון? זה פודקאסט שאתה... מה האינטרס שלך להגיד לאנשים? מה אתה מרוויח מזה?
אם מישהו משקיע או לא משקיע באלטרנטיבי, אני ממש לא מרוויח כלום. אני בסופו של יום באתי לנושא הזה של הפודקאסט, אתה יודע, אף אחד פה לא משאיר לנו פרטים ויחזרו אליו אנשי בחירות שלנו שום דבר. סך הכל באתי לתת קצת ערך מוסף, את מה שאני יודע. ושוב, אני יודע שהנושא הזה של האלטרנטיבי זה בהחלט נושא רגיש, כי יש אנשים שהשקיעו בזה כסף והם לא רוצים להפסיד אותו, אבל צריכים להכיר, לפחות שאנשים ידעו איך להיזהר.
זאת אומרת, האם אתה אומר לאנשים שהשקיעו באלטרנטיבי, תוציאו את הכסף שלכם משם, עכשיו, אם אתם יכולים?
אם אתם יכולים, זה המילה.
טוב, אז אם אתם יכולים, אז נסיים כאן את השיחה הזאת, ונמשיך אותה בפרקים אחרים. ואם אתם יכולים, תיכנסו לכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, ותמשיכו לצרוך את התוכן שמייצר איתי ליפקוביץ' מהורייזן, כי יכול להיות שזה יהיה שווה לכם כסף. עד כאן הפעם הזאת, תודה רבה לכם. תודה איתן.
תודה.
כאן הגיע לסיומו פרק בפודקאסט מפצחים השקעות. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס למסך הראשי של האפליקציה, שבה אתם מזמינים וללחוץ עוקר. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציה, שבה אתם מזמינים בדירוג של 5 כוכבים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של בית ההשקעות הורייזן כדי ליצור עמנו קשר ולשאול אותנו כל שאלה שיש לכם בעולם ההשקעות. אנחנו נשתדל לענות, להתראות ונתראה בפרק הבא.